שלום לכולם, רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם על תוכנית המנויים של אתר סיני. מה זה אומר מנוי? מנוי זה בעצם הוראת קבע בסכום לבחירתכם. אנחנו למשל ממליצים אולי על שקל היום, אבל אפשר פחות, אפשר יותר, כשבזכות המנויים שלכם, בעזרת השם, נצליח להמשיך ולהפיק עוד ועוד שיעורים על מסכת נזיר ועל מסכת הטבעות. עכשיו, האם חייבים מנוי? ודאי שלא. אפשר להמשיך לשמוע ולצפות בשיעורים בחינם לגמרי ובלי איסורי מצפון, אבל בזה שאתם כן עושים מנוי, אתם מביאים את האמון שלכם במפעל ואתם מסיים ממש באופן ממשי וישיר להמשך קיום השיעורים. אפשר להפסיק את המנוי בכל רגע שרוצים, פשוט כותבים לנו ואנחנו מפסיקים. מאוד נודה לכם אם תצטרפו. שוב, זה לא חובה, אבל אם אתם נהנים מהשיעורים באופן יחסית קבוע, אני חושב שזה ראוי. איך מצטרפים? אז נכנסים לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט אתם תראו תמיכה באתר סיני, תיכנסו לשם, תלכו לפי ההוראות. תודה רבה מראש, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף י' במסכת נזיר. נתחיל במשנה בתחילת עמוד א' ונסיים ממש במילה האחרונה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום יש לנו משנה שבמבט ראשון היא קצת מוזרה, וזה שהמשנה מתארת שכביכול פרה או דלת יכולים לדבר. מה הם אמרו? אז הפרה אמרה, אם אני מצליחה לעמוד, אז אני אהיה נזירה, והדלת אמרה, אם אני מצליחה להיפתח, אז אני אהיה נזירה. עכשיו, כמובן, הם לא באמת יכולים לדבר, אבל האדם אמר שזה מה שהם אמרו, והשאלה היא, האם עכשיו האדם הזה יהיה נזיר? ובזה יש מחלוקת, בית שמאי אומרים שהוא נזיר, בית הלל אומרים שלא, ורבי יהודה אומר כאן משהו שנראה בהמשך מה הוא אומר. עד כאן המשנה, כאמור, משנה מוזרה. והגמרה מיד שואלת את זה, מה הולך פה? מה, פרה או דלת יכולים לדבר? אז כמובן שלא, אבל השאלה היא למה המשנה כן התכוונה. ולגבי זה נראה ארבעה הסברים, וזה בעצם כל הלימוד שלנו להיום. כשההסבר הראשון הוא של רמי בר חמה, שלושת ההסברים האחרים הם כולם של רבה, כשהוא כל פעם מנסה לתקן קצת את ההסבר שלו, נקרא להם רבה א', ב' וג'. אז שני הסברים הראשונים, כלומר רמי בר חמה ורב א', מנסים לדבוק כמה שיותר ללשון של המשנה, וכאמור, בלשון של המשנה משמע שכביכול הפרה עצמה או הדלת עשו נדר של נזירות. ומה הכוונה? אז שני המסברים, ובואו נתמקד כרגע בפרה, אבל אותו עיקרון גם לגבי הדלת, זה שמדובר כאן בפרה שהיא רבוצה, כלומר היא נפלה, שוכבת, והיא לא מצליחה לקום, וכביכול, בשביל להצליח לקום, היא אומרת להשם, השם, תעזור לי לקום, אם אני אצליח לקום, אז אני אהיה נזירה. עכשיו, כמובן, הפרה לא באמת אמרה זה, אבל היה שם אדם שראה אותה רבוצה כך, והוא אדם מאוד רחמן, הוא מרגיש שזה מה שהיא הייתה רוצה לומר אם היא הייתה יכולה, אז הוא, מרוב שהוא רוצה שהיא תצליח לקום, הוא מקבל את הנזירות הזאת על עצמו בשבילה. זה מה שמשותף להסבר הראשון והשני, שוב, הפרה השוכבת, היא לא מצליחה לקום, היא כביכול רוצה לנדור נזירות בשביל להצליח לקום, ואדם נודר את הנזירות הזאת בשבילה. עכשיו, לו יצויר שהפרה כן הייתה יכולה לנדור את הנזירות, איזה נזירות הייתה נודרת? אז שלא לשתות יין, זה לא רלוונטי לפרה. פרה ממילא לא שותה יין. אז למה הכוונה? אז כאן יש הבדל בין ההסבר הראשון, רמי בר חמה, לבין ההסבר השני של רב א', שלפי רמי בר חמה, מה שהפרה מתכוונת זה שאם אני אצליח לקום, אז אני אנזור שאנשים ינזרו מהבשר שלי. כלומר, הנזירות כאן זה בעצם לא נזירות רגילה, אלא נזירות מהבשר, וזה מה שהאדם שראה אותה קיבל על עצמו, שאם היא תצליח לקום, הוא יהיה נזיר לא רגיל, אלא נזיר מהבשר שלה. זה לפי ההסבר הראשון. לעומת זאת, לפי ההסבר השני, הכוונה היא לא שאנשים ינזרו מהבשר שלה, אלא שהפרה אומרת, אם אני אצליח לקום, אני מוכנה שיקריבו אותי בתור קורבן של נזיר. עכשיו, כמובן, נזיר לא מקריב פרה, אבל כשהוא מקריב את הקורבנות של הנזיר, אז כתוב, מלבד אשר תשיג ידו. כלומר, יש עניין להוסיף עוד קורבנות נדבה, ולזה הוא כן יכול להביא פרה. אז הפרה בעצם מנדבת את עצמה לקורבנות שהנזיר הביא בסוף, ולפי זה לא מדובר על נזירות מבשר, אלא על נזיר רגיל, נזיר מיין, שבסוף הוא מביא קורבנות, ובנוסף הוא יביא לקורבן את אותה פרה, ולזה האדם מתכוון כשהוא נדר נזירות. זה לפי ההסבר השני. אז עוד פעם, לפי שני הסברים הראשונים, מדובר שהפרה שוכבת ולא מצליחה לקום, והיא כביכול רוצה לנדור שאם היא תצליח לקום, היא תהיה נזירה, ואדם שורא אותה, הוא מקבל על עצמו את אותו נדר, ולאיזה נזירות מדובר? אז לפי הסבר הראשון, הכוונה לא שהוא אמר נזירות רגילה, אלא כביכול הוא אמר שהוא יהיה נזיר מהבשר שלה, זה הסבר הראשון. לפי הסבר השני, הכוונה היא לנזירות רגילה, מיין, ואיך זה נכנס ללשון של הפרה? הכוונה היא שהיא כאילו אמרה שהיא תהיה הקורבן של הנזיר, וזה מה שהאדם בעצם אמר. עד כאן שני הסברים הראשונים, שכאמור הבאנו אותם ביחד, כי לפי שני מדובר שהפרה לא מצליחה לקום, ואדם נוזר בשביל לעזור לה לקום, ועכשיו בואו נתמקד בכל הסבר בפני עצמו. אז ההסבר הראשון, כאמור, אדם נוזר שאם היא תצליח לקום, אז הוא יהיה נזיר מהבשר שלה. זה בעצם המקרה, וכאמור, המשנה אומרת שיש בזה מחלוקת. לפי בית שמאי הוא נזיר, לפי בית הלל הוא לא נזיר. ונשים לב שלפי ההסבר הזה, המשנה הזאת היא בעצם ממש העתק של המשנה הקודמת. מה זה המשנה הקודמת? נזכיר שאתמול ראינו שאם אדם אדם אמר, הריני נזיר מתאנים, והרי נזיר לא אסור בתאנים, אז גם שם ראינו את אותה מחלוקת, שבית שמאי אמרו שהוא נזיר, ובית הלל אומרים שהוא לא נזיר. זה מה שראינו אתמול, והיום, לפי ההסבר הראשון של רמי בר חמה, יוצא שהמשנה שלנו זה בעצם מקרה מאוד דומה. הוא גם אמר, הריני נזיר, רק שהפעם לא מתאנים, אלא מבשר. וגם כאן אותה מחלוקת, לפי בית שמאי הוא נזיר, לפי בית הלל הוא לא נזיר. אז יוצא שלפי ההסבר הראשון, רמי בר חמה, יש לנו עוד שתי דוגמאות לאותה מחלוקת שראינו אתמול. אתמול דיברנו על תאנים, היום ראינו לגבי פרה ולגבי דלת, ועקרונית זו אותה מחלוקת, ובהמשך, בחלק השני של השיעור, נראה מה הצריכותה להביא את אותה מחלוקת שראינו אתמול. אתמול דיברנו על תאנים, היום דיברנו על פרה ודלת, אבל העיקרון אותו עיקרון. עד כאן לגבי ההסבר הראשון. הבעיה בהסבר הזה זה שאז צריך להבין מה הצריכותה להביא גם את המשנה של אתמול וגם את המשנה של היום. אז על זה הגמרא מדברת באמצע עמוד א', אבל אנחנו נשמור את זה לחלק השני של השיעור, ונקפוץ לחמש שורות לפני סוף עמוד א', ונראה למה רבא לא אוהב את ההסבר הראשון והוא מביא את ההסבר השני. אז רבא מביא קושייה אחת על ההסבר הראשון, אבל תראו בתוספות באמצע עמוד ב' שהוא אומר שבעצם יש כאן שתי קושיות על ההסבר הראשון. קושייה אחת, שזה מה שמפורש בגמרא, זה שאומר רבא, לפי ההסבר הראשון, הפרה בעצם מנסה לקום מאליה, כלומר מעצמה, והיא כביכול נודרת שאם היא תצליח לקום מאליה, אז היא תתנזר. אבל מקשה רבא, הרי המשנה לא אומרת מאליה, אלא פשוט כתוב, אם היא תקום, זאת קושייה אחת, לא כל כך קשה, אבל כאמור לפי התוספות, בתוך הקושייה הזאת בעצם מסתתרת עוד קושייה יותר מהותית, וזה שמקשה רבא, אם בעצם לפי רמי בר חמה, כל הנושא כאן זה פשוט אדם שאמר, הריני נזיר מבשר או מדלת, אז למה צריך את כל התסבוכת הזאת עם הפרה ששוכבת וכאילו נודרת ואדם כאילו שומע אותה? למה? פשוט תביא מקרה של אדם שאמר, הריני נזיר מבשר, וזהו, למה להסתבך? לכן רב אומר, לא יכול להיות שזה הנושא של המחלוקת. צריך לומר שהנושא של המחלוקת זה לא סוג הנזירות, נזירות מבשר, נזירות מליהנות מדלת, אלא מדובר פה בנזירות רגילה, מיין, זה לא הנושא, אלא הנושא זה התהליך של קבלת הנזירות. איך הוא קיבל? ולכן, כמו שאמרנו, רב בהסבר השני, באמת מסביר שמדובר פה בנזירות רגילה, שהפרה כביכול מוסרת את עצמה, כביכול להיות קורבן של הנזיר, והאדם כביכול שמע את זה וקיבל על עצמו נזירות אם היא תצליח לקום. והמחלוקת כאן במשנה לא קשורה בכלל לנושא שראינו אתמול, אלא היא מחלוקת על תהליך קבלת הנזירות הזאת. האם באמת כשאדם כביכול מכניס מילים לפרה ואומר את מה שכביכול הפרה אמרה, האם בעצם בזה הוא התכוון לקבל על עצמו נזירות? לפי בית שמאי כן, לפי בית הלל לא. זאת המחלוקת, אין לה שום קשר למשנה של אתמול, מדובר פה על נזירות רגילה מיין, לא על משהו אחר כמו בשר או דלת, וכל השאלה היא, האם תהליך קבלת נזירות כזאת של אדם שאומר כביכול מה הפרה אמרה, האם זה תופס או לא? ועד כאן ההסבר השני של רב א', וכאמור לפי ההסבר הזה, אין צורך לחפש צריכותה בין המשנה הקודמת למשנה הזאת. עכשיו, איך ההסבר הזה של רב א' פותר את שתי השאלות שהוא שאל על רמי בר חמה? אז כאמור, שאלה אחת שהוא שאל עליו זה, הרי המשנה לא כתבה את המילה מאליה, אז למה אתה אומר רמי בר חמה שהפרה רוצה להצליח לקום דווקא מעצמה? זו הייתה קושייה אחת שכאמור לא כל כך קשה, ורב א' פשוט עונה על זה שבאמת הפרה לא התכוונה דווקא מעצמה. לא אכפת לה איך היא תקום, מעצמה, מישהו יעזור לה, העיקר שהיא תקום, זה לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה, יותר משמעותית, זה שלפי רמי בר חמה, בעצם למה צריך את כל התסבוכת הזאת עם הפרה, שפשוט יגיד שהמחלוקת היא לגבי אדם שאמר הריני נזיר מבשר, זה עכשיו לפי רב א', זה כמובן כבר לא קשה, כי זה בדיוק הנושא של המחלוקת. האם בתסבוכת הזאת זה נחשב שהוא קיבל על עצמו נזירות או לא? לכן כל הסיפור עם הפרה ששוכבת הוזכר, וכך על רב א' לא קשים שתי הקושיות שהוגשה על רמי בר חמה. אז לכאורה רב א' מסתדר, אבל גם עליו יש קושייה. האמת היא בעצם יש שתי קושיות, כי בהמשך הגמרא תביא קושייה על רב ב' שהיא בעצם קשה גם על רב א', אבל כרגע בוא נראה רק את הקושייה שהגמרא מביאה עכשיו. וזה ששואלת הגמרא, לפי רב א', שמדובר פה שכביכול הפרה עצמה מוסרת את עצמה להיות קורבן עבור הנזיר, אז זה אולי מובן לגבי הדוגמה של הפרה במשנה. אבל לגבי הדלת, איך זה מסתדר? הרי נזיר לא יכול להביא דלת בתור קורבן, ולכן הגמרא דוחה את רב א', ובזה בעצם דחינו את שני הסברים הראשונים, שכאמור המשותף לשניהם, זה שבשניהם הפרה כאילו קיבלה על עצמת הנזירות, והאדם הוא זה שקיבל את זה בשבילה, בהסבר הראשון זה היה שהוא קיבל על עצמו לא לאכול את הבשר שלה, בהסבר השני זה שהוא קיבל אותה כקורבן הנזירות, אבל את שתי האפשרויות האלו דחינו, ואנחנו עוברים להסבר השלישי, שזה רב ב', ולפי ההסבר הזה, באמת צריך להבין כאן את כל הסיפור קצת אחרת. כלומר, אם עד עכשיו בשני הסברים הראשונים הבנו שכביכול הפרה מקבלת על עצמה נזירות כי מאוד רוצה לקום ואדם מנסה לעזור לה אז הוא מקבל את הנזירות הזאת על עצמו בשבילה, עכשיו אנחנו משנים את כל הסיפור. לא מדובר שהפרה רוצה לקום ובשביל זה היא רוצה כביכול לקבל על עצמה נזירות, אלא בדיוק להפך. הפרה שוכבת שם ולא רוצה לקום, ועובר שם אדם ורוצה להקים אותה, ובשביל לדרבן את עצמו הוא כאילו מאיים על עצמו ואומר, אם אני לא מצליח להקים אותה, אני אהיה נזיר. זה הסיפור לפי רב ב', וזה כאמור מאוד שונה משני הסברים הקודמים. שוב, כי בשני הסיפורים הקודמים הפרה רוצה לקום ואדם רוצה לעזור לה לקום, והיא רוצה לעשות נדר נזירות והוא לוקח את זה בשבילה. כאן לעומת זאת הפרה לא רוצה לקום, הדם הוא זה שרוצה שהיא תקום, והנדר נזירות לא בשביל לקבל עוד כמה זכויות מהשם בשביל שזה יעזור לו להקים אותה, אלא להפך, הוא לא רוצה להיות נזיר, הוא משתמש בנזירות כסוג של איום על עצמו, הוא אומר לעצמו, אם אני לא מצליח להקים אותה, אז אני אהיה נזיר, ומרוב שהוא לא רוצה להיות נזיר, זה ידרבן אותו להשקיע כמה שיותר מאמץ בשביל להקים אותה. זה הסיפור לפי רב הבית, וממילא גם כאן לפי רב הבית, כמו לפי רב האלף, הנושא כאן זה נזירות רגילה, לא נזירות מבשר, ולכן אין קשר בין המשנה הזאת למשנה הקודמת, זו לא אותה מחלוקת, אלא מה כן המחלוקת לפי רב הבית, המחלוקת היא אחרת לגמרי, וזה שבסיפור הזה שהוא אמר, אם אני לא מצליח להקים אותה, אז אני אהיה נזיר, מה שקרה בפועל זה שרגע לפני שהוא בכלל ניסה להקים אותה, פתאום היא קמה לבד, ועכשיו השאלה היא, האם זה נחשב שהתנאי שלו התמלה? האם הוא צריך להיות נזיר? לפי בית שמאי, כן, הוא צריך להיות נזיר, הרי הוא לא הקים אותה, והוא אומר שאם הוא לא יקים אותה, הוא יהיה נזיר. לעומת זאת, לפי בית הלל, הוא לא נזיר. כי אומרים בית הלל, בוא נסתכל על הכוונה האמיתית שלו, הרי אין לו עניין להקים אותה בכוח דווקא בעצמו. כל העניין שלו היה שהיא תקום, לא אכפת לו באמת איך. כלומר, כשהוא אמר, אם אני לא יקים אותה, אני אהיה נזיר, הוא לא התכוון דווקא אם אני לא יקים אותה, הוא התכוון, אם היא לא תקום, אני אהיה נזיר, והיא קמה. ולכן, הוא לא נזיר, זה לפי בית הלל. זאת המחלוקת לפי רב הבית, ושוב, מדובר בנזיר רגיל, מיין, לא בנזיר מבשר, וממילא זה לא קשור למשנה הקודמת, ולפי ההסבר הזה, שוב, לא קשה מה שהיה קשה על ההסבר הראשון של רמי בר חמה, למה המשנה נכנסה לכל הסיפור הזה, כי לפי ההסבר הזה זה מובן, כי הרי זה כל הסיפור, זאת המחלוקת, האם זה נחשב שהתנאי שלו התמלא או לא, ועד כאן ההסבר השלישי של רב הבית, אבל גם על ההסבר הזה קשה, וכאמור, מה שקשה על ההסבר הזה, בעצם קשה על שני הסברים של רב, גם רב א' וגם רב הבית, וזה שלפי שני הסברים של רב שראינו בינתיים, כמו שהדגשנו כמה פעמים, לא מדובר פה בכלל על נזיר מהפרה או נזיר מהדלת, אלא על נזיר רגיל, נזיר מיין, וכל הסיפור של הפרה והדלת זה רק לגבי תהליך קבלת הנזירות, האם זה נחשב שהוא קיבל על עצמו נזירות או לא. עכשיו, הבעיה עם זה, זה דעת רב יהודה בהמשך. עוד לא ראינו את רב יהודה, אבל רב יהודה כאן במשנה, כמו רב יהודה גם במשנה הקודמת, כן מדבר על הפרה עצמה, והוא אומר שהפרה תהיה אסורה עליו, לא אם הוא קיבל על עצמו את האיסור כנזירות, אלא רק אם הוא אסר את הפרה עליו כקורבן, כלומר, כנדר. עכשיו, זה כמובן קשה. הרי לפי רב א' ורב ב', הנושא כאן בכלל לא הפרה עצמה. הנושא כאן זה נזירות רגילה, והפרה זה רק סיפור שגרם לו לקבל את הנזירות. ככה רב הסביר בינתיים, אבל לפי רב יהודה ברור שזה לא ככה. רב יהודה מדבר על אדם שמקבל על עצמו איסור לאכול את הפרה עצמה. אז זה לא מסתדר, הרי זה לא הנושא לפי רב. והקושייה הזאת מעבירה אותנו להסבר האחרון, וזה רב הגימל. וזה שכאן רב הגימל עושה שילוב בין ההסבר הראשון של רמי בר חמה לבין ההסבר הקודם רב הבית. והוא אומר שבעצם בית הלל ובית שמאי נחלקו בשתי מחלקות במקביל. כלומר, גם מדובר, כמו שאמר רב הבית, באדם שמנסה להקים את הפרה, ובשביל לעשות את זה הוא מאיים על עצמו, שאם הוא לא יצליח, הוא יהיה נזיר. זה כמו רב הבית. וגם מדובר, כמו רמי בר חמה, שכשהוא קיבל על עצמו את הנזירות, אז איזה נזירות הוא קיבל? הוא לא קיבל נזירות רגילה מיין, אלא הוא אמר, הרי אני נזיר מהבשר, כמו שהסביר רמי בר חמה. ויוצא לפי זה שבעצם בית שמאי ובית הלל נחלקו בשתי מחלוקות במקביל. כלומר, הם גם נחלקו, האם במקרה הזה זה נחשב שהתנאי התמלה, לפי בית שמאי, כן, כי הוא לא הרים את הפרה בעצמו, לפי בית הלל לא, כי סוף סוף הפרה כן קמה, זאת מחלוקת אחת, ומחלוקת שנייה במקביל, גם אם נאמר שזה נחשב שהוא קיבל על עצמו את הנזירות, האם בכלל אדם שאומר הרי אני נזיר מבשר, האם זה בכלל עושה אותו נזיר? והמחלוקת הזאת היא באמת כמו המחלוקת שראינו אתמול מהרי אני נזיר מתאנים, שלפי בית שמאי כן, הוא נהיה נזיר, ולפי בית הלל לא. ויוצא שלפי בית הלל בעצם יש כאן שתי סיבות למה הוא לא נזיר. א', כי התנאי לא התמלא, אז הוא בכלל לא קיבל על עצמו נזירות, וב', גם לשיטתכם בית שמאי, שאתם אומרים שזה נחשב שהתנאי התמלא והוא כן היה נזיר, בכל זאת בית הלל עדיין חולקים ואומרים שאדם שאמר הרי אני נזיר מבשר, הוא לא נהיה נזיר. ועד כאן ההסבר הרביעי של רב הגימל, שבעצם יש כאן שתי מחלוקות במקביל בין בית שמאי לבית הלל, מחלוקת אחת כמו המשנה הקודמת, מחלוקת שנייה לגבי האם התנאי התמלא. ובזה הגענו ממש למילה האחרונה בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מחזיר אותנו לעמוד א', וזה לגבי הצריכותה. כלומר, גם לפי ההסבר הראשון של רמי בר חמה, וגם לפי ההסבר האחרון של רב הגימל, המחלוקת במשנה היא בדיוק כמו המחלוקת שראינו אתמול במשנה הקודמת לגבי נזיר מתאנים. כאמור, לפי רמי בר חמה, זאת המחלוקת היחידה במשנה שלנו, לפי רב הגימל יש עוד מחלוקת, בכל אופן, גם זאת המחלוקת, והשאלה היא, מה הצריכותה? למה צריך להגיד לנו את אותה מחלוקת גם במשנה הקודמת, וגם כאן? עכשיו, נזכיר שאתמול כשהסברנו את המחלוקת הזאת, לגבי אדם שאמר הרי אני נזיר מן התאנים, אז אמרנו שלפי בית שמאי מה שקרה כאן זה שהוא בעצם אמר הרי אני נזיר ובזה הוא קיבל על עצמו נזירות, וכשהוא אמר מן התאנים הוא בעצם מנסה להתחרט, ובית שמאי אומרים שאי אפשר להתחרט, לכן הוא יהיה נזיר. זה בית שמאי. בית הלל לעומת זאת אומרים א', אפשר להתחרט, לכן הוא לא נזיר, וגם נדר אין לו, כי בית הלל הם כמו רבי שמעון שצריך לנדור כדרך הנודרים, וככה לא נודרים לאסור תאנים, לכן הוא לא אסור בכלום. זה היה הסבר שאמרנו אתמול. עכשיו, הגמרא מבין השורות מציעה כאן עוד הסבר, והיא מציעה את זה לא כהסבר אמיתי, אלא כהווה אמינא. מה יכולנו לחשוב שההסבר הוא? וזה שהיינו יכולים לחשוב שההסבר של בית שמאי, למה הוא נזיר, זה לא בגלל מה שהסברנו אתמול, אלא פשוט כי באמת הוא התכוון כן לקבל על עצמו נזירות רגילה לגמרי, וזה שהוא אמר תאנים, זה פשוט כי הוא התבלבל בלשון שלו. במקום לומר ענבים, הוא אמר תאנים, לא כי הוא לא ידע שאי אפשר להיות נזיר מתאנים, אלא ממש טעות סתמית של הדיבור, זה הכל, ולכן בית שמאי אומרים שהוא נזיר, בית הלל אומרים, מצטר סוף סוף הוא לא אמר את מה שצריך, לכן הוא לא נזיר. זה הסבר שיכולנו להציע למחלוקת בית שמאי ובית הלל, ועל פי ההווה מינא הזאת, הגמרא מסבירה למה צריך את שתי המשניות, ולא רק את שתי המשניות, אלא בעצם למה צריך שלוש דוגמאות. הדוגמה של תאנים, הדוגמה של פרה, והדוגמה של דלת. כי אומרת, אם היה לנו רק את הדוגמה של תאנים, או רק את הדוגמה של בשר, היינו חושבים שבאמת הסברה היא בגלל שהוא התבלבל, ואולי דווקא במקרים אלו יש באמת סברה שהוא התבלבל, כי תאנים וענבים זה די דומה, ובשר ויין אנשים בדרך כלל שותים ביחד, אז אולי יתבלבל ביניהם, ואולי זה דווקא שם יש בלבול, ולא בשני. לכן צריך להשמיע את שני המקרים אלו, בשביל להגיד שגם כאן אולי יש בלבול, וגם כאן אולי יש בלבול. כל זה לפי ההווה אמינא, שבאמת זאת הסברה של בלבול. אז הבנו למה צריך להשמיע את תאנים ואת בשר. עכשיו, למה צריך להשמיע גם את דלת? בשביל לשלול את אותה סברה. כלומר, בדלת ודאי שאין סברה להתבלבל בין דלת לבין ענבים, אלא ודאי שהסברה היא לא מה שאמרנו עכשיו, העניין של הבלבול, אלא הסברה שראינו אתמול, שהוא באמת קיבל על עצמו נזירות, ואז הוא רצה להתחרט, ולפי בית שמאי אי אפשר להתחרט. לכן לפי בית שמאי צריך להשמיע לנו גם את המקרה של דלת, בשביל להבהיר שהסברה היא לא הסברה של בלבול, או לפחות לא רק הסברה של בלבול, אלא מה שאמרנו אתמול, וגם כשאין שום סיכוי שהוא סתם יתבלבל, בכל זאת לפי בית שמאי הוא יהיה נזיר. אז זה למה צריך להשמיע גם את דלת לפי בית שמאי. עכשיו לפי זה, לכאורה מספיק להשמיע רק את דלת. למה צריך להשמיע גם את המקרים האחרים? אז אומרת הגמרא, את זה צריך לא בשביל בית שמאי, אלא בשביל בית הלל. כי אם אלינו רק את המקרה של דלת, היינו חושבים שאולי בית הלל שחולקים על בית שמאי ואומרים שהוא לא נזיר, אולי הם אומרים את זה רק אם חולקים על הסברה שראינו אתמול, כי לדעתם אפשר להתחרט. אבל במקרה שבו אולי הוא סתם יתבלבל, הסברה של היום, אולי בזה גם בית הלל מודים שהוא כן יהיה נזיר, ולכן אם לא היה לנו את המקרה של תאנים ושל בשר, היינו חושבים שאולי בזה בית הלל מודים שהוא סתם יתבלבל והוא נזיר. לכן צריך להשמיע גם אותם בשביל לשלול את הסברה הזאת גם לדעת בית הלל, והם לא מודים לזה, והוא לא נזיר גם במקרים של תאנים ובשר. עד כאן החלק השני לגבי הצריכותה, ונעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום את המשנה עם מקרה קצת מוזר שאדם אומר נזירות כביכול בשם פרה, ובית שמאי אומרים שזה תופס והוא נזיר, ובית הלל אומרים שלא, ובגמרא ראינו ארבעה הסברים להבין מה מדובר כאן בכלל. לפי שני הסברים הראשונים, הפרה שוכבת והיא רוצה לקום, ואדם רוצה לעזור לה, והוא כביכול עושה נדר נזירות בשמה. ומה הנדר שהוא עושה? אז לפי רמי ברכה, מההסבר הראשון, הנזירות שהוא עושה זה, הריני נזיר מבשרה. ואז יוצא שזה בעצם כמו המקרה שראינו אתמול, הריני נזיר מתאנים. אז הפעם זה הריני נזיר מבשר, ובזה בעצם המחלוקת, כמו אתמול, שלפי בית שמאי זה נזיר, לפי בית הלל הוא לא נזיר. זה הסבר הראשון של רמי בר חמה, ואחרי זה נראה גם מה צריכות בין זה לבין המשנה הקודמת, אבל יש על זה עוד שני קשיים. קושי אחד זה שרמי בר חמה בעצם אומר שהוא אמר שאם הפרה תקום מאליה, וזה לא כתוב במשנה מאליה, זה קושי קטן. קושי יותר משמעותי אומר רבה לפי התוספות זה שאם זה כל המחלוקת, אז למה צריך את כל המקרה הזה של הפרה? אפשר פשוט לדבר על אדם שאומר הרי נזיר מבשר וזהו. לכן אנחנו עוברים להסבר השני של רב א', וזה אותו מקרה, אדם רוצה לדרבן את הפרה לקום, רק שהפעם זה נזירות רגילה, כי הפרה כביכול מסרה את עצמה להיות קורבן נזיר, וזה מה שהאדם קיבל על עצמו, ואז המחלוקת היא האם פשוט קבלה כזאת שבו הוא מצטט את מה שהפרה כביכול אמרה, האם זה נחשב קבלה או לא, לפי בית שמאי כן, לפי בית הלל לא, ואין שום קשר למשנה הקודמת. זה הסבר השני. הבעיה עם זה שזה מתאים למקרה של פרה, זה לא מתאים למקרה של דלת, הרי דלת היא לא קורבן של נזיר, וזה מוביל אותנו להסבר הבא, רב הבית, שהוא אומר שכאן מדובר שהפרה לא רוצה לקום, ואדם מנסה לגרום לה לקום, והוא מאיים על עצמו שאם הוא לא יצליח, אז הוא יהיה נזיר, ושוב מדובר בנזירות רגילה, לא נזירות מבשר, והמחלוקת כאן זה אם התנאי יתקיים, כי כאן מדובר שאחרי שהוא אמר את זה, הפרה פשוט קמה מעצמה, לפי בית שמאי עדיין זה נחשב שהתנאי יתקיים, כי הוא לא זה שהקים אותה, ולכן הוא נזיר, לפי בית הלל, התנאי לא יתקיים, והוא לא נזיר, זה הסבר השלישי, הקושי עם זה, וגם עם הסבר הקודם, זה שזה לא מסתדר עם רבי יהודה, כי רבי יהודה אומר במשנה שהפרה עצמה נהיית אסורה, אם הוא נדר אותה בלשון של נדר, והרי לפי הסבר הזה בכלל לא דיברנו על הפרה עצמה, וזה הוביל אותנו להסבר הרביעי והאחרון, שבאמת יש כאן שתי מחלוקות במקביל, גם המחלוקת שעכשיו תיארנו, וגם מחלוקת לגבי נזיר מבשר מהפרה עצמה, שלפי בית שמאי זה תופס, כמו במשנה הקודמת, ולפי בית הלל זה לא תופס, ועל זה דיבר רבי יהודה, שאם הוא רוצה שזה יתפוס, אז זה רק יהיה בלשון נדר. כל זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, לפי הסבר של רמי בר חמה ולפי הסבר האחרון, שבאמת מדובר לפחות גם במחלוקת של המשנה הקודמת, אז מה הצריכותה? ואמרנו שהצריכותה היא כש הווה מינה שנחשוב שסברה לומר שהוא כן נזיר, זה לא בגלל שהוא אמר נזיר ואז הוא התחרט, כמו שאמרנו אתמול, אלא פשוט כי הוא התבלבל בלשונו, ויכול להיות שהיינו אומרים את זה דווקא לגבי תאנים שראינו אתמול, או דווקא לגבי בשר ויין שראינו היום, ולכן צריך להשמיע את שניהם, וגם צריך להשמיע את דלת, כי בדלת ודאי שהוא לא התבלבל, אלא ודאי שהסברה היא כן כמו שראינו אתמול, ולמה לא מספיק להשמיע דלת? בשביל לומר לנו שבית הלל לא רק בדלת חולקים, אלא גם בתאנים ובשר ויין, כלומר אל תחשוב שלגבי טעות הם מודים, הם לא מודים גם בזה, כל טוב.